עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, יום שישי, השעה היא 1:05 דקות ו-22 שניות בדיוק. הייתי באולפן, עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, אחראי על הדיגיטל ירון זאבי, על הלייב מאורטה, אחראים על השידור ב-103 FM, איציק אהרון ותמר. תמר, מה שהמשפחה? איך? שלומוביץ, תמר שלומוביץ, אני מתנצל, ואחראי על השידור ב-104.5 FM, בני הלפרין. הטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, ובוואטסאפ, 054-70-103-70, בוואטסאפ אפשר לשאול שאלות, העיר הערות וכולי וכולי וכולי. זהו, אוטוטוט, חג שמח, צריכים להגיד לכולם, השבוע כולנו נחגוג את חג הפסח, שכנינו הערבים חוגגים את הרמדאן, אז רמדאן קרים, ומה אני אחל לכולם? אני אחל לכולם, לשמאלנים, לימניים, לחרדים, לחילונים, לערבים, ליהודים, לצ'רקסים, לנוצרים, רק טוב, רק בריאות, ואינשאללה שיהיה שלום. זהו, אנחנו נתחיל. לפני כן, כמה מילים. חשבנו, אני בדרך כלל כבר הפסקנו לדבר מזמן על הקורונה. אבל אני רק רוצה להזכיר לכם שהקורונה חיה ובועטת וקיימת. ברוך השם, הזן האחרון הוא לא שם זן מסוכן, הוא זן כמו שפעת, אבל לפעמים הוא תוקף כשפעת קשה מאוד. אנחנו רואים עלייה בשבועות האחרונים של מקרי הקורונה, יכול להיות שזה בגלל ההתקהלויות הגדולות שישנן, וצועקים ומדברים בקול רם, וצעקות זה פיזור של רוק ושל וירוסים אם ישנם. אז יכול להיות שבהפגנות כדאי להיות עם מסכה, אבל זה חומר למחשבה. זהו, בואו נתחיל ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום.
וברכה, אם יש לי העונג.
אומרת רק אמן על כל ברכותיך.
כן, תודה.
שמי שרה.
כן, שרה.
דיברתי איתך לפני כ3 שנים.
כן.
בענייני בריאות שלי, כי יש לי את כל הסינדרום של המטאבולי. אבל יש לי שאלה אחרת.
רק תגידי לי בת כמה את שרה.
אני בת 76.
אוקיי, יופי. זה חשוב לי, כי אני תמיד אומר, הגיל הוא חשוב לחשיבה על מה לחשוב. כי אותן תלונות בגיל 18, 19, 30, הן שונות בהבחנה ובהתנהלות, מה שבגיל 60, 70, 80. אז בואי נמשיך.
כן, לצערנו.
טוב, לא לצערנו, let's live, כמו שאומרים.
תפקודים, כן? אני כבר לא יכולה, פוחדת לדבר בטלפון בנסיעה. חייבת להיות מרוכזת כולי מפוקסת על הכביש.
כן, בעיקר אם את גרה בגוש דן, שכל יום הרחובות משתנים, ואת לא מצליחה לזהות איפה את נמצאת.
הילדים שלי גרים שלא נדע, לא נוסעת לשם עם האוטו. רק ברכבת, בתחבורה פנימית.
כן.
דוקטור, היו לי מספר פעמים אירועים של TIA.
כן. TIA, נסביר רק למאזינים, זה נקרא, זה ראשי תיבות של Transient Ischemic Attack, כלומר אירוע מוחי חולף. אירוע מוחי או סימנים נוירולוגיים שבאים עקב בדרך כלל התכווצות של כלי דם והירידה קלה זמנית באספקת דם לאזור מסוים במוח, ובהגדרה זה יכול להימשך עד 24 שעות. לפעמים זה נמשך כמה דקות, לפעמים כמה שעות, אבל עד 24 שעות, אם זה חולף לחלוטין, זה עדיין נקרא TIA. כן.
עכשיו, בשלוש פעמים הגעתי לבית חולים, ואחרי ועוד פעמיים קטנים מאוד שהיו דקות ספורות מאוד בבית, לא הספקתי להגיד ג'ק רובינסון וזה עבר.
זה בגלל שאמר ג'ק רובינסון. לא הספקת, אז בסדר, כן.
כן, אבל למרות זאת, אני ידעתי שזה מגיע, אני כבר מכירה את הסימנים, זה מקשה עליי על הדיבור, רציתי להודיע לחברה שלי כי אני חיה לבד, וזרקתי טלפון ביד ולא ידעתי מה אני אמורה לעשות עם המכשיר, וזה הבהיל אותי. טוב, הגעתי לנוירולוגית, שלחתי ל-MRI, הפעם הראשונה. הפעם השנייה קרה לפני כמה חודשים, התור שלי ל-MRI הכי קרוב הוא רק בחודש יוני. אני פוחדת שפעם אחת ה-TIA יגיע, יבקר אותי ולא ירצה ללכת לבד.
נכון, זה סיכון שקיים, לכן צריך להתחיל לטפל.
אוקיי, אז אני מקבל את אליקוויס.
אליקוויס, 5 מיליגרם פעמיים ביום.
אכן כן. השאלה שלי, אני לא אגיד שם של מוצר, אני יודעת שאסור, אבל אני יכולה להגיד מה הוא מכיל. האם מותר לי לקחת מוצר שמכיל ריכוז גבוה של תמצית זרעי ענבים?
כן, התשובה היא כן.
סליחה, זרעי...
רימונים.
רימונים.
אומגה 5, כן. מותר לך.
מותר לי.
מותר לך.
והאם מותר לקחת...
כל חומצות השומן אפשר לקחת, וכל הוויטמינים ומינרלים אפשר לקחת.
באמת? הרופא אמר לי לא לקחת אומגה 3.
לא, כי אומגה 3 מדלל דם. וג'ינקו בילובה מדלל דם. ומאחר את מקבלת אליקוויז, הוא לא רוצה שתקחי שני דברים שיש להם השפעה על קרישיות הדם. הרופא שלך צודק. אבל באופן עקרוני, ב-TIA... ובאליקוויז אפשר לקחת הכל, באמת רצוי תמיד, גם לא רצוי לקחת אספירין, ולא רצוי לקחת תרופות אחרות.
כן, הדבר השני, כדור ורוד כזה.
פלאביקס לקחת?
נכון. אל תשאל, לפני כמה שנים לקחתי את שניהם ביחד, כך אמרו לי, ודיברתי מכל פתח אפשרי.
לא, אבל לפעמים נותנים את שניהם ביחד לתקופה קצרה של חודש, ואחר כך מורידים אחד. אסור גם לקחת עם אליקוויז, רצוי מאוד לא לקחת את כל תרופות האנטי-דלקתיות, כמו הארקוקסיה, או אטופן, או אדוויל, או כל התרופות שנקראות נון-סטרואידל אנטי-אינפלמטורי דרגס, או אנסייד. והאנסייד האלה, גם הם יש להם השפעה ביחד עם אליקוויז לכיוון של דימום. אנחנו מפחדים מדימומים מהתרופות, וכשנותנים למישהו תרופה מדללת דם, כן. לא רוצים להוסיף עוד תרופה, כי לפעמים הם עושות הגברה אחת של השנייה.
הבנתי. עכשיו לי, שאני סובלת מלחץ דם לא מאוזן, או כן. הסיסטולי גבוה מדי, או שהדיאסטולי נמוך מדי, נמוך מדי זה פחות מ-50.
כן.
וגבוה מדי זה מעל 180. לא ביחד.
לא ביחד. כלומר, כן, זה לא באותו זמן יש לך 180 על 50.
לפעמים קורה לי, out of the blue, לא מבינה למה, מנוטרליה.
האם את עשית אקו לב?
כן, כן.
אקו לב, עשית?
הלב בסדר, יש לי כל כך הרבה דברים אחרים שעדיין הלב בסדר.
כשיש כזה...
אז כאילו בדיחה, אבל אני לא רוצה לגזול זמנם של אנשים, אז אני לא אספר אותם.
כן, בסדר.
השאלה היא, האם מותר לקחת מוצר שמכיל ריכוז של ענבים אדומים, לקחת לזרימת הדם?
מותר. זה מכיל פיטוסטרולים וחומרים מהמשפחה של ענבים אדומים, כל המשפחה של הסגולים, המשפחה של הפירות הסגולים, חוץ מאלה שמכילים סוכר, אם מישהו יש לו סוכרת, הם מכילים אנטי-אוקסידנטים ופוליפנולים, ואנטי...
יש לי גם סוכרת, אבל קלה, לא קשה.
לא, אז אין שום בעיה לקחת שום מוצר, רק לא לקחת את הענבים עצמם, אבל מוצר שעשו
מהענבים... לא, הענבים עצמם לא... פשוט אני קוראת המון פרסומות על כמה טוב זה עשה לאנשים,
והחזיר להם את המרץ. תראי, צריכים תמיד להיזהר מפרסומות, כי פרסומות זה פרסומת.
ברור, כן, זה אינטרסים של המשקים.
בדיוק, אבל צריך להיות ביקורתי, וצריך לראות, וצריך לנסות לברר מה קורה, מה כן, מה לא. אבל סך הכל, אני יכול להגיד שרוב החברות, הן לא מפרסמות פרסומי שקר, אבל הן לפעמים מפרסמות פרסומים שקריים. אבל מה שצריך להיזהר זה ממה שנקרא טסטמוניאל. טסטמוניאל זה יכול מאוד להיות שאני משווק רכז חתולים. רכז חתולים, אני החלטתי שרכז חתולים הוא טוב לזיכרון. ואז אני מכרתי 30 צנצנות של רכס חתולים, ו-28 אנשים אמרו לי, תשמע, רכס חתולים לא עשה שום דבר, הוא רק גרם לי לפעמים להגיד מיהו בלילה. ושני אנשים אחרים כתבו, שמע, מהרגע שאני לקחתי רכס חתולים, מצבי השתפר דרמטית. אז אני מכניס לאינטרנט את שני האנשים האלה, שכתבו שמאז שהם לקחו רכס חתולים, הזיכרון שלהם השתפר פנטסטי. אז על טסטימוני, על עדויות, מה שנקרא, צריך מאוד להיזהר. אבל לראות אם יש מחקרים, אם אין מחקרים, בדרך כלל על תוספי תזונה, ועל מוצרים כאלה אין הרבה מחקרים. מדוע? כי על תוצרי תזונה, כדי לפתח תרופה, צריכים להשקיע מיליארדי דולרים. כן. או לפחות מאות מיליוני דולרים, ואז אתה יכול להוציא עליה פטנט ולקבל חלק במחירות, לקבל חלק מהדברים, אבל אתה לא יכול להוציא כן. פטנט על שום, או על ענבים, או על סלק. ולכן המחקרים הם הרבה יותר דלים, ולא עושים מחקר השוואתי, אבל מה, צריך לנסות לראות אם בכל זאת ישנם מחקרים, כלומר אני עוסק בתחום הזה, ואני מכיר תוספי תזונה, ואני בודק מחקרים שמראים, אז אם יש כמה מחקרים, והמחקרים הם נראים סטטיסטית הוגנים, אז אפשר להגיד שיש מחקרים שתומכים, וגם אסור לתת לתוספי תזונה, התוויות רפואיות. כלומר, אסור לי להגיד כן. שתרופה כזאת וכזאת ברור, היא טובה כזה, לסכרת כן. או מורידה סוכר.
כל אדם זה מעבדה בפני עצמה.
בדיוק.
לכן זה עובד אחר. גם אם אני לוקחת עשב חיטה, לא מקפידה, אבל עשב חיטה גם כן, לניקוי הגוף. יחד עם הזה שממריץ עם הענבים, והזה שטוב למוח מהרימונים. אפשר
את כולם ביחד. הגוף יודע יפה מאוד להבדיל ולשלוח כל דבר למקום. זה כמו שאת לוקחת בבוקר 4 או 5 כדורים ביחד. אז כל כדור יגיע בסוף למקומו. עשב חיטה זה גם עניין של אמונה. כן, אם כן עוזר או לא עוזר.
אבל זה לא מפריע,
זה לא מפריע. ב', ברגע שאתה מאמין שמה שהוא עושה לך טוב, הוא עושה לך טוב. וזה ידוע. לא, אני לא אומר את זה בזלזול. אני אומר, האמונה במשהו... כן. אמונה זה דבר מאוד מאוד חשוב, ולא משנה אם זה הקדוש ברוך הוא של היהודים, או הקדוש ברוך הוא של המוסלמים, או הקדוש ברוך הוא של הנוצרים, אני אגלה לך סוד, אם יש קדוש ברוך הוא, אז הוא אחד לכולם, אבל זה בעינינו, ביני לבינך.
נכון, אף אחד לא שומע.
אף אחד לא שומע, וזהו, אז השאלה היא באמת, איך להתייחס. ומה שאני...
עוד שאלה אחרונה?
כן.
מה אתה יודע להגיד על מורינגה?
שזה
עץ הפלא, עץ אותו דבר מה שאמרת קודם?
לא, על המורינגה יש הרבה מאוד עבודות, הוא צמח שידוע הרבה מאוד שנים, ויש לו באמת תכונות טובות, אבל עוד פעם, אני לא יכול להגיד על תכונות רפואיות, על צמח. אני יכול להגיד שלפחות לפי, בואי נגיד ככה, יש להבדיל בין מחקר מדעי לבין סיפור היסטורי. ויש הרבה מאוד צמחים והרבה מאוד חומרים שהולכים איתנו לאורך ההיסטוריה.
מורינגה.
מורינגה ידועים אלפי שנים. אגב, אני שתלתי עץ כזה אצלי בחצר.
אני גם עכשיו מתכוונת לעשות
כן,
את זה.
כן, אני שתלתי עץ כזה.
תקבור לי לחכות לפעמים... בקיץ, כי עכשיו השתילים עוד מאוד פטפונים.
כן, לא, אני, היה לי הציץ בגודל של 20 סנטימטר, 15 סנטימטר, והיום זה עץ. כן, ואני לפעמים כותף שני עלים, מכניס אותם לפה ואוכל. זה לא
מרושף אצלי. זה מה שאני מתכוונת לעשות.
כן, עכשיו, אבל עוד פעם, עכשיו תגידי לי, עוזר, עוזר, לא עוזר, לא עוזר. לא מזיק. אבל...
זה מה שחשוב, שלא יזיק, בדיוק.
כן, אבל מה שצריך לקחת בחשבון, שבמשך אלפי שנים משתמשים בחומרים מסוימים. ויש דברים שבשלב מסוים, הרפואה מסתקרנת, בודקת אותם, מוצאת שאכן יש בזה משהו, והופכת את זה לתרופה. ואתן לך דוגמה, ישנו צמח שנקרא סאו פלמטו. סאו פלמטו זה אותו דקל ננסי. הדקל הננסי ידוע היום, ידוע גם בהיסטוריה ובמי שעוסק בצמחי מרפא, שהוא טוב לפרוסטטה של הגבר. כן, הוא משפר את התפקוד של הפרוסטטה. היום יש תרופה, לקחו את הדקל הננסי, את יכולה לקנות את זה בבית טבע, כסאו פלמטו, כדקל הננסי ולקחת את זה, אבל היום הרפואה הקונבנציונלית לקחה אותו, עשתה ממנו תכשיר רפואי, שנקרא אגב פרמיקסון, שהוא דורש מרשם, ואת יכולה לקבל את אותו דקל ננסי מרוכז באיכויות של תרופה, עם בקרה של תרופה, רק תחת מרשם. או אם ניקח סרבונין. סרבונין, שזו תרופה שנותנים אותה לזיכרון, היא עשויה ממיצוי של ג'ינקו בילובה. ג'ינקו בילובה זה צמח שמוכר 4,000 שנה, שגדל במזרח, היום גם במערב בכמה מקומות, והצמח הזה ידוע היה בהיסטוריה של הרפואה, שהוא משפר את הזיכרון ומשפר את זרימת הדם. ואכן נעשו מחקרים, בעיקר על ידי הצרפתים, נעשו מחקרים מדעיים, והיום יש את הסרבונין, שזה כדור על בסיס של ג'ינקו בילובה, שדורש מרשם כדי לקבל אותו. ויש עליו מחקרים. אז הרפואה הקונבנציונלית, ברגע שהיא רואה שמשהו מגרה, אז היא הופכת אותו לתרופה, ואז רוב התרופות שאנחנו משתמשים בהן היום, או בואי נגיד לא רוב, חלק גדול, עשויים או בהיסטוריה מצמחי מרפא. כולל תרופות...
זה מחזיר לתחילת השיחה, שצמח מרפא, צמח מרפא.
כן, אבל
גם התרופות הכימיות, ברובן מבוססות על צמחי מרפא.
זה מה שאני אומר, כן? אז זהו, אז כל הבלדונה, כל הדיגוקסין, כל האטרופין, כל הדברים האלה, זה צמחי מרפא היה.
אוקיי. לקחת את מה שטוב משני העולמות.
בדיוק.
ולמצוא סינרגיה טובה.
טוב, שרה, אני אחל לך שבת שלום.
שבת שלום וחג שמח.
חג שמח. מי איתנו על הקו? הלו?
כן.
כן, עם מי אני?
אתה עם שוש.
היי שוש, בת כמה שוש?
71.
לא שמעתי?
71.
71. כן, שוש, אני איתך.
כן. לעומת האוצר הבעיות ששמעת קודם, זה בעיה קטנטונת, אבל לי זה מציק.
או, את יודעת, בעיה קטנה של מישהו אחר, בעיה גדולה של מישהו אחר, היא בעיה קטנה של מישהו אחר לגמרי, אז זה בסדר.
כשאני שוכבת לנוח, לישון, יש לי, אני צריכה כל הזמן לירוק, יש לי לך, ואני לא מצוננת, ולפעמים זה ככה ברצף ומפריע לי להירדם, ואני לא יודעת מה הסיבה.
זה תמיד? כמה זמן זה? תמיד זה ודאי לא, אבל כמה
בזמן
זמן?
בזמן הלך, חזר, זה כבר תקופה ארוכה, כן, אני חושבת יותר משנה. אבל דרך חשבתי שזה יעבור.
שמת לב אם זה כשאת שוכבת על הגב או את שוכבת על הצד?
בעיקר כשאני שוכבת על הגב,
okay, okay.
אבל לא רק.
תראי, זה יכול להיות אחד משני דברים, או משלושה דברים. דבר אחד שזה יכול להיות, שזה את אלרגית למשהו שקיים בסביבת השינה שלך. ואז כשאת ישנה על הגב, יש לך נזלת, תכף אני אסביר לך איזה נזלת, לא נזלת שיוצאת דרך האף, נזלת מימית, והנזלת המימית מחליקה לאחור, ללוע, וזה מה שנקרא פוסט נזל דריפ, טפטוף מאחורי האף. והדבר הזה שמגיע לגרון, מגרה אותו ויש לך כמו רוק. דבר אחר שזה יכול להיות, שישנה איזה סוג של הפרעה חלקית בבליעה, שקשורה לתנוחה של השכיבה, ולכן שאלתי אם זה על הגב או על הצד. ומה שאני מציע לך, את היית אצל רופא אף אוזן וגרון ואצל נוירולוג?
אני הייתי אצל רופא אף אוזן גרון בגלל בעיה אחרת, ורציתי לשאול אותך אם זה קשור.
זה
אני הגעתי לרופא אף אוזן וגרון, שרופא השיניים, שרציתי לעשות שתל, עשה לי צילום, ואמר לי, מערות האף שלך בצד ימין סתומות לגמרי, לך לרופא אף אוזן גרון.
זה יכול להסביר.
הלכתי לרופא אף אוזן גרון.
שלחו אותך לצילום סינוסים? כן.
עשיתי MRI, אני כבר לא זוכרת, אבל בדיקה עמוקה יותר, והוא אמר שזה ציסטה, ושאם היא לא מציקה לי, יכול להיות שכבר שאני לא יודעת ממתי היא נמצאת.
נכון.
אז זה לא מפריע, זה רק מפריע לעשות שתל, כי שתל יכול לגרום לדלקת. אז ויתרתי על השתל, וזה דווקא פנימי, לא רואים את זה אפילו כשאני צוחקת, אז ויתרתי על זה, אבל אני יודעת שיש בצד ימין ציסטה שסותמת את מערות הפנים.
אבל הרופא שיניים יכול להבדיל בדיוק מה גודל העצם ומתי מתחילה הציסטה. משום שבצילום אתה רואה, הריכוז של הציסטה שונה מהריכוז של הצפיפות הרנטגנית של הלסת העליונה או התחתונה, העליונה, שונה מהצפיפות של הציסטה. כלומר, אפשר לראות בדיוק מה גודל הרכס ואיזה שתל לשים.
הבנתי.
אבל זה עניין של הרופא שיניים, שהוא יכול, זאת לא בעיה מבחינה הבחנתית. אלא אם כן, הרכס הוא מאוד מאוד קטן, ואז זה יכול לעבוד רק אם עושים השתלת עצם. אני רוצה להסביר. אני מכניס שתל, השתל הוא בורג. הבורג צריך להיות בעומק מסוים כדי שהוא יהיה חזק והשתל יחזיק עליו. עכשיו, אם הבורג הוא נגיד סנטימטר, והרכס הוא 8 מילימטר, אז הבורג חודר לתוכו והוא יכול לחדור לציסטה. ואז הציסטה יכולה להתנקז ויכול להיות זיהום והשתל לא יצליח וכן הלאה וכן הלאה. אם הרכס הוא סנטימטר והבורג הוא 8 מילימטר, אז לא צריכה להיות בעיה. אבל זה באופן תיאורטי, ומאחר ואני לא רופא שיניים, אז יכול להיות שיש עוד סיבות אחרות שלא כדאי לעשות. אבל אם זה באמת באזור שכשאת צוחקת לא רואים אותו, כלומר בשיניים האחוריות, בארבעת שלושת או ארבעת השיניים האחוריות.
השנייה מאחורה.
השנייה מאחורה, אז את יכולה לחיות עוד 35, 45, 50 שנה בשקט. סליחה, 49 שנים, אם אני עושה...
עם השיניים שלי, אם אני עושה...
בדיוק, בדיוק.
אז יכול להיות שזאת הסיבה ל...
זאת יכולה להיות סיבה משנית, כי אם הציסטה היא ציסטה, אז מציסטה אין דלף. אז בכל זאת כדאי ללכת גם לרופא נוירולוג שיבדוק את הבליעה, את איכות הבליעה, להסביר לו, כי זה רק בשכיבה.
נכון.
עכשיו, כשאת יושבת, כשאת אוכלת בדרך כלל, את אוכלת בישיבה או בעמידה. ואז יש את הגרביטציה שעוזרת לנוזלים ולאוכל ולכל.
אני אוכלת בישיבה, ליד שולחן.
כן, כן, בסדר, את אוכלת או בישיבה או בעמידה. אני אוכל בעמידה ליד הכיור, ואשתי תמיד נוזפת בי, מה הילדים שלי
קוראים... אז בטח, אני עושה את זה, טוב.
כן, כשהילדים שלי רואים שמישהו מהם אוכל ליד הכיור בעמידה, אומרים, אתה אוכל כמו סבא. אבל, וגם אני אוכל בישיבה, אני לא אגזים. אבל כשאנחנו יושבים, או כשאנחנו עומדים, יש לה גרביטציה שמדוחפת לאוכל, או עוזרת לאוכל להחליק במורד הוושט ולהגיע לקיבה. עכשיו, כשאתה שוכב, הגרביטציה היא יותר ארוק. במקום שהוא ירד למטה, הוא יורד לכיוון הלוע. ואז הוא יכול להישאר בלוע, ואז הוא יכול לגרות אותך, ואז את עושה את אותה תנועה. אבל בדרך כלל, באופן טבעי, הרי אנחנו כל הזמן בולעים. אנחנו כל הזמן... את כמה עם פה יבש?
לא, משהו מיוחד, לא.
לא, אז זהו, אז כדאי ללכת ולבדוק גם בליעה, גם אף אוזן וגרון, ולראות, זאת יכולה להיות הסיבה.
מי עכשיו, בודק בליעה?
בליעה בודק או גסטרואנטרולוג, או רופא נוירולוג.
מה זה גסטרואנטרולוג?
גסטרואנטרולוג זה רופא דרכי עיכול. רופא גסטרו, מה שקוראים בקיצור.
או נוירולוג.
או נוירולוג, אבל להגיד לו שהתלונה היא הפרעות בבליעה, כלומר שיש לך בשכיבה על הגב רוק שלא יורד, ואז את צריכה להוציא אותו. הרוק הוא קצפי, נכון?
לא כל כך הסתכלתי, אני לוקחת טישו ויורקת לתוכו.
אוקיי, בדרך כלל עם רוק כזה שנשאר בפה ומוצאים אותו, הוא יותר קצפי. בדרך כלל, אבל אין, 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 אין דברים קבועים.
ואז יש מה לעשות? למה שאני אלך לנוירולוג אם אין מה לעשות?
יכול להיות שכן. אני לא יודע מה הסיבה, אבל צריך לבדוק למה זה. יש מקרים שאם אני יודע מה הסיבה, אז הסיבה יכולה להיות שאני יכול לעזור, או שאני לא יכול לעזור. כן, או תלכי, תבקשי גם בדיקה אלרגולוגית, כי אם זה פוסט נזל דריפ, אם זה מצב שבו בזמן שאת בסביבת החדר שלך, יש לך איזה גירוי שאת יושבת בחדר שינה הרבה זמן?
שום דבר.
שום דבר. אז סביר להניח שזה משהו מהסוג השני.
הבנתי.
אבל בלילה את לא מתעוררת עקב רוק, נכון?
לא, 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 זה לא ברמה כזאת, רק לפעמים זה רצף של צורך להוציא את הרוק, ואז אני יכולה להתנמנם, אבל אני צריכה להרים את הראש שוב לרוק. אז לפעמים זה קצת מאחר לי את שעת ההירדמות.
שרבות יש לך לפעמים?
לעתים רחוקות.
כי לפעמים יש מצבים אחרים שבהם יש מה שנקרא ריפלוקס. ואז יש חומצות שעולות מהקיבה לכיוון הלוע ומגרות את הלוע. והלוע בתגובה גורם להפרשה. אז לכן צריך, רופא גסטרונטרולוג גם יכול את זה לבדוק.
האמת היא שאני פעם שאלתי את זה, את הרופא משפחה שלי, והוא הלך ישר לאפשרות הזו שאמרת עכשיו רפלוקס, על אף שכמעט אין לי צרבות.
כן.
והוא רצה שאני אקח איזה כדור שלוקחים
לצרבות. בטח נקסיום או אומפרדקס או לנטון או לוסק.
אני ככה אמרתי, זה לא שווה לי, אז אני רק כמה פעמים במקום זה, במקום לקחת, אני משתדלת מה שאני לא חייבת תרופות לא לקחת. אז עזבתי את זה וכאילו לא...
אוקיי.
לא כאילו... אם זה המחיר שאני צריכה לקחת אום פרדקס, בגלל שאני צריכה לירוק קצת בלילה, היה נראה לי לא שווה.
אז אם כך, אם לא שווה לקחת לך אום פרדקס, אז תמשיכי עד 120, אבל כדי ללכת בכל זאת לגסטרו כדי שיבדוק את זה.
בסדר. עוד בעיה יותר קטנה.
כן.
אני יש לי בוין שבורחת הצידה.
כן, הלוס ולגוס זה נקרא. הלוס ולגוס, כן.
אני לא יודעת אם זה נוצר מזה או לא. אז מתחת לעצם התגבש כאילו אור.
אור קשה.
נכון, שאני כן. מורידה אותו, מרקחת אותו מדי פעם ומורידה אותו, אבל האם אני יכולה להתפטר ממנו לגמרי? כי כשהוא מאוד קשה אז הוא פשוט מכאיב לי.
תראי, זה עניין שקשור לשילוב שבין הנעליים שאת הולכת איתם, או אם את הולכת יחפה, והמקום. הנעל שלך לא מתאימה בדיוק לבליטה הזאת. אז תמיד יש חיכוך באזור הזה, וכל זמן שהחיכוך קיים יהיה אור יבש. אז הדרך היחידה היא או לשמן את המקום, אם יש קרמים מיוחדים לאור קשה.
את זה אני עושה,
ולשים את זה פעמיים ביום, לשים אותם. ולהוריד את האור הקשה כשהוא מצטבר על יד לבד או על ידי פדיקוריסט או משהו כזה. אבל אי אפשר למנוע את זה בגלל עיוות של העצם, וככל שהזווית של המפרק יותר גדולה, כך השחיקה יותר גדולה, וכך כמות האור הקשה תהיה יותר גדולה.
הבנתי. אני מודה לך מאוד.
כל טוב, כל טוב, שוש.
אתה פשוט שליח טוב לעם ישראל.
תודה
אני
רבה.
אני מאזינה לך כל יום שישי, ותודה רבה.
תודה. תודה, ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום, לדברת זיבה.
שלום, זיבה.
רציתי לשאול לקופו של החשובה. טוב, יש לי שאלה מאוד מאוד חשובה. הבן שלי נוטל קומדין כ...
בן כמה הבן שלך? 37. למה הוא נוטל קומדין?
כי הוא עשתה מסוף לפתוח בגיל 6.
כן.
היה חשש לאירוע לפני שהיה בסביבות 13-14, ומאז הוא נוטל קומדין. עכשיו אני, קומדין...
יש תרופות חדשות, צריכים לבקש מהקרדיולוג את האישור להחליף את זה, למשל לאלקוויז 5 מיליגרם פעמיים ביום.
אז זהו, אז צריך אישור מיוחד, ולא מאשרים לו את האישור, את התרופה, אלא רק עם שלושה רופאים חותמים, או שלושה רופאים מבית חולים.
אני אגיד לך למה.
כן.
כי במצבים כאלה,
כן.
אין מספיק ניסיון עם אלקוויז, יש הרבה ניסיון, כן. של עשרות שנים עם, עם את, הוא לוקח, אמרת לי,
קומדין. קומדין. כן.
סליחה, אז עם קומדין,
כן.
קומדין יש ניסיון של עשרות שנים.
כן.
עם אלקוויז הניסיון יותר קצר. אנחנו יודעים שקומדין מגן טוב נגד קרישיות יתר במקרים של בעיות לבביות, אנחנו יודעים שאלקוויז מגיב טוב במקרים של הפרעות קצב, אבל אנחנו לא יודעים במקרים שאחרי מומים מלידה או דברים כאלה. לכן הם לא רוצים להגיע למצב שבו יעביר אותו מתרופה שעוזרת לו ומחזיקה אותו שנים לתרופה אחרת, וחס וחלילה יקרה משהו, ואז הוא יגיד למה לא אמרתם לי להמשיך. זה עניין של, אני אומר את זה, של כיסוי, סליחה על צורת הדיבור, של כיסוי תחת,
כן,
אבל
כן.
אם אני הייתי רופא שלו, הייתי, כן. נוהג אותו דבר. כלומר, כן. הרופא הוא יכול להציע, הרופא לא יכול לקחת אחריות.
כן.
אז אני מניח שעוד כמה שנים יבדקו וידעו יותר ויהיה יותר ניסיון. אבל נכון להיום, כן. סוס מנצח לא מחליפים. גם הרבה פעמים שיש לנו חולים שיש להם טרומבופלביטיס ברגליים שחזרה פעם או פעמיים והיו להם אירועים של חסימות של כלי דם והם לוקחים קומדין, אנחנו מפחדים להעביר אותם לתרופה אחרת אם אנחנו יודעים שהם מאוזנים עם קומדין, לוקחים הרבה שנים קומדין, טוב להיב עם הקומדין, אז אנחנו אומרים הוא רגיל לזה, שיקח את זה, שימשיך לקחת את זה. יבדוק את ה-INR שלו כל כמה זמן וזהו.
העניין הוא שזה מטריף, כן, בדיקות דם דחופות.
נכון.
תוך שבוע, וגם ירקות ירוקים, גם אסור.
זה לא שאסור, זה לא שאסור. מה שהוא צריך לעשות, נגיד מה הוא רוצה לאכול, נגיד מלפפון ועלה של חסה, כן. ביום.
כן.
אז אם הוא מחליט שכל יום הוא אוכל מלפפון ועלה של חסה, אז הוא אוכל כל יום מלפפון ועלה של חסה, ועולה בדיקה, עושה בדיקת INR עם מלפפון ועלה של חסה. ואז הוא מאזנים אותו עם הכמות הזאת של הירק הירוק.
הבנתי.
יש לו מכשיר עצמי שהוא בודק בבית INR, או שהוא הולך לקופת חולים?
לא, לקופת חולים.
המכשיר
הביתי הוא אמין?
המכשיר הביתי הוא אמין. כן, יש לי הרבה מטופלים שיש להם את המכשיר הביתי, והם די מרוצים מזה, הם למדו אותו, וגם אם יש סטייה, אז הסטייה היא קבועה בכל בדיקה.
כן.
נגיד שיש הבדל בין בדיקת מעבדה לבדיקה במכשיר, אבל הסטייה תהיה קטנה. והסטייה, אם הוא מכשיר, בודק תמיד במכשיר הביתי, זה יהיה כל פעם אותו דבר, ופעם בשנה הוא יכול לבדוק במכשיר של קופת חולים.
באלקוויז, כל כמה זמן עושים
בדיקת
דם?
באלקוויז לא צריך לעשות בדיקת דם. זה היתרון. ובאלקוויז אפשר לאכול ירקות ירוקים. ואלקוויז אנחנו נותנים למניעה של הפרעות קצב ביחד. יש גם תרופות אחרות, יש פרדקסה, לא משנה, אבל אנחנו, הרוב היום נותן את האלקוויז, 5 מיליגרם פעמיים ביום, למניעה של, כן, כטיפול אנטי קרישתי.
אז זאת אומרת שעדיף או
ש... עדיף, כי יש בעיה לרופאים לאשר את השינוי הזה, ואת מבינה מה הבעיה, כי באיזשהו מקום את האחריות הוא צריך לקחת על עצמו.
הבנתי, תודה רבה. ויש לי עוד שאלה קטנה,
בבקשה.
אופטלגין, האם הורד מהמדפים? כי הייתה שמועה...
אופטלגין לא הורד מהמדפים, אופטלגין זו תרופה טובה, אני אישית, כשאני צריך, אני לוקח אופטלגין, כמות המקרים שישנם של סיבוכים לטליים, פטליים מאופטלגין, היא מאוד 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 נדירה בארץ שלנו. אני לא יודע אם הסיבה היא גנטית, אם הסיבה היא אחרת. בארץ, לא שמעתי?
באופן שוטף, נאמר, יש כאבים להביא פרונים, אז אפשר לקחת יום-יום...
אני, תראי, אני לא יכול, אני לא רופא שלו, אני לא יכול להגיד לו את זה, אבל אני יכול להגיד לך שיש לי הרבה מאוד חולים שלוקחים על בסיס קבוע אופטלגין, ואדם שמקבל הרבה שנים אופטלגין, אמנם זה לא אומר שלא יכול לקרוא פעם ב, אבל אני, אם כואב לי הראש, אני לוקח אופטלגין.
אוקיי, הבנתי. בסדר גמור, אז תודה, ענית לי על שאלות שכבר חיכיתי להם שנה שלמה.
אוקיי, כל טוב.
שנה אני מנסה לעשות שידור, ותודה רבה רבה.
כל טוב, כל טוב.
תודה רבה.
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו.
הלו, שלום.
שלום וברכה, עם מי אני?
אני שירה, בת 47.
כן, שירה.
יש לי שרירן ברחם.
כן.
ורציתי לדעת אם שמעת על השיטה של להוריד שרירן דרך צנתור, דרך המפסעה.
את בטוחה שמדובר בצנתור דרך המפסעה ולא,
כן.
ולא בהיסטרוסקופיה?
לא, דרך המפסעה, ואז כאילו הורסים את כלי הדם שמובילים לשרירן.
כן, לא, כי אני שואל כי יש כמה שיטות.
כן.
שיטה אחת היא שיטה באמת לחנוק את השרירן עם אספקת כן. הדם שלו.
כן,
וכנראה על זה את מדברת.
זה, אוקיי. זה, כן.
ושיטה שנייה, המקובלת אולי יותר, אם השרירן לא גדול מדי, אז אפשר דרך להיכנס עם היסטרוסקופיה, כלומר להיכנס דרך הנרתיק עם מכשור.
לא, 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 השרירן גדול, גדול. אז
הוא
לא,
גדול, אז צריכים לא לחנוק אותו. זאת, כן. אז ישנה אפשרות, או על ידי ניתוח, או על ידי חניקה, ושמעתי על השיטה, מה השאלה?
השאלה, אם השיטה הזאת ישנה, היא כבר מקובלת.
היא מקובלת. היא מקובלת, לא הרבה אנשים עושים אותה, עד כמה שאני יודע, אבל היא מקובלת.
למה? מה הסיבה?
הסיבה העניין של ניסיון, של טכניקה הרבה יותר, ולא תמיד היא מצליחה, כי לפעמים יש כלי דם נוספים שנכנסים, לא תמיד אפשר לזהות, צריך לפעמים לפני כן לעשות בדיקה, להדמות את כלי הדם,
כן, כן, סיטי, כן, אני
יודעת. כן, צריך לעשות CTA, כלומר סיטי של כלי כן. אדם, ולראות כן. בדיוק את כלי אדם שמגיעים, ולהיכנס ואותם לחסום.
אבל זו בדיקה די פולשנית, אני חושבת, לא?
הבדיקה של הסיטי היא לא פולשנית בכלל.
לא, 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 לא
הסיטי,
לא הבדיקה, הסיטי.
כן. כן, אבל כשמדובר בשרירן במיומה גדולה, אז אי אפשר, אז צריך לעשות את זה או בניתוח, או על ידי הניוון של השרירן, כלומר, אבל מפסיקים לו את צרימת כן. הדם, ואז הוא הופך, הוא,
אבל,
הוא,
אבל,
הוא...
אבל, סליחה רגע, לי נאמר שאין מיידי, זאת אומרת, אחרי הניתוח הזה, הוא לא ימות, ויקח כמה חודשים, אז מה עשינו פה, תגיד?
טוב, אז אני לא יודע כמה זמן זה לוקח, לדעתי זה לא עניין של כמה חודשים, אלא משהו יותר קצר מכמה חודשים, אין לי ניסיון לדעת כמה זמן זה לוקח. השיטה היא קיימת, אבל עד כמה שאני יודע, ואולי אני לא יודע מספיק טוב, היא לא נפוצה מאוד.
נכון, זה נכון, אתה
צודק. כן, אז אני לא יודע בדיוק כמה חודשים, אבל לא נראה לי שכמה חודשים, ברגע ששרירן לא מקבל דם הרבה זמן, תקופה מסוימת, הוא מתחיל להיעלם, עד שהוא נספג לגמרי, ונעלם, זה יכול לקחת כמה חודשים, עד שהוא מתפרק ונעלם, עד שרואים שהוא לא קיים. עכשיו, השאלה אם הוא מסויד או לא מסויד, יש פה כל מיני דברים, אם יש בו הסתיידויות או אין בו הסתיידויות, אבל
זה כבר...
אני חושב שהדרך הטובה ביותר היא הדרך הישנה והטובה, ניתוח, להוציא אותו, אני הייתי אומר משהו אחר.
לא, לא, לא להוציא אותו, אתה יודע, היום כבר לא מוציאים אותו,
אני הייתי מוציא את הרחם, לא, זה מה שרציתי להגיד.
עכשיו רגע, סליחה, יש לי שאלה, כמה זמן הניתוח של הורדת הרחם, כמה שעות או שזה...
לא, זה לא כמה שעות. מודים, אני לא מדבר, אנחנו מוציאים רק את הרחם, זה ניתוח.
רק את הרחם, כן, אז כמה זה לוקח? אני סתם שואלת.
תראי, זה מאוד...
שעה, שעתיים.
משהו בסדר גודל של עד שעה.
באמת?
כן.
טוב,
אבל תראי, את צריכה להבין דבר אחד, עד שאת נכנסת לחדר ניתוח, ועד שמשכיבים אותך, ועד שמרדימים אותך, ועד שהרופא מגיע, ורוחץ את הידיים ומסמן את המקום. ההליך הוא יותר ארוך, אבל הניתוח מ... מי החתך הראשון ועד התפר האחרון לוקח 45 דקות, שעה, אצל חלק פחות, אצל חלק יותר.
עזרת לי, כבר אמרו לי 4 שעות, אני כבר נלחצתי, אתה מבין?
4 שעות זה מהרגע שאת נכנסת לדלת של חדר ניתוח, עד שאת יוצאת מהדלת של חדר ניתוח.
הבנתי,
ובין זה עד שאת עוברת להתאוששות, ועד שאת מתאוששת, ותמריד אומרים יותר שלא יקרה שהמשפחה אחרי, אומרים למשפחה שעה, עוברת שעה וחמש דקות, מה קרה? הכל בסדר? כולם בהיסטריה.
טוב, תודה. כל טוב. עזרת לי מאוד, עזרת לי, תודה רבה.
כל טוב.
ביי, ביי.
כן, מי איתנו על הקו?
הלו.
שלום.
שלום וברכה. פשוט שוב נתעניין עם משפחה שרוצה לטוס לחול, האם יכולים לקחת בן משפחה ב-80-81 שיש לו בעיה של דימנציה, האם הוא יכול לטוס, האם זה יכול להטיס לו?
הוא לא יכול להטיס את המטוס, אבל לטוס כתייר,
כנוסע
הוא יכול?
כן, אז אין בעיה.
הוא רגוע? באיזה שלב של דמנציה הוא? הוא מאוד דמנטי, הוא מבולבל.
לא.
הוא מתנהג בצורה רגילה.
כן, שוכח.
שוכח, כולנו שוכחים. אני גם שוכח.
כן, אבל...
לא, אני מבין, אני מתלוצץ.
כן.
אין שום בעיה. לא יכול להשפיע עליו.
אין שום בעיה,
לא יכול להשפיע עליו. עצם העובדה שהוא יהיה עם המשפחה, למרות שיכול להיות שהוא לא יזהה, אתם נוסעים למשפחה או אתם נוסעים לטייל?
לא, למשפחה.
אז יכול להיות שהוא לא
יזהה... זה לא אנחנו, כן.
לא משנה, יכול להיות שהוא לא יזהה את המשפחה. אבל עצם העובדה...
לא, מזהה, הוא פחות יותר הוא מזהה, זה מה שהבנתי.
אתכם כן, אבל את אלה שאתם נוסעים אליהם, אם הוא לא ראה אותם הרבה זמן, יכול להיות שהוא לא ידע אם זה ההורים שלו, או הילדים שלו, או מי הם... עוד פעם, אני לא יודע מה דרגת הדמנציה שלו, אבל עצם הנסיעה ועצם השהייה עם המשפחה יכול לעשות לו רק טוב.
והטיסה
לקשעצמה
לא מזיקה.
לא מזיקה, מה יכול להזיק?
כן. אוקיי.
לקום איתו לשירותים, לטייל איתו בפוסט-דואר. הרי ישראלים, בניגוד לאירופאים, שטסים במטוס, הישראלים הולכים במטוס. עד כדי כך שלפעמים חברות התעופה כשרוצות לצאת במגע של המזון או המשקעות, הטייס קצת מזיז את המטוס ימינה ושמאלה, ואז אומרים לכולם להיקשר כי יש טורבולנס. אני אולי מגזים, אבל
אני אישית לא זזה מהכיסא, אני נוחקת.
אוקיי, איך שלא יהיה להזיק, טיסה לא יכולה להזיק לחולים דמנטים.
אוקיי, תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום, חג שמח.
ותודה רבה ממש על הכל.
100% בכיף. כן, מי איתנו?
היי, שלום פרופסור.
שלום.
בחור בן 46, בריא בדרך כלל, סובל מטניס אלבו.
כן.
רציתי לדעת, כבר יותר מחודשיים, אני לא יכול להרים שקית או משקל של קילו אפילו. השאלה אם כן להפעיל ולעשות עם זה פעילות בשביל להבריא את זה, או מצד שני לתת את זה
לנו? תראה, יש שתי אפשרויות. קודם כל, יש אפשרות, יש חבקים. חבקים...
מכיר.
מכיר, מה ששמים אותם. אבל צריך לדעת איך לשים אותם. כי חבק צריך להיות חזק כדי לקצר את הגיד. כי יש גיד שמתחבר, נגיד, מכף היד למרפק.
אבל זה מטפל בבעיה, או שזה רק...
זה נותן למקום לנוח, ואז להתאושש.
אז אני מבין שצריך לנוח, ולא לעשות פעילות גופנית.
תראה, אתה, עוד פעם, יש בית הלל ובית שמי. כי אתה יכול לעשות פעילות גופנית, זה יעבור. זה, מה שלא יהיה זה יעבור, ואם זה לא יעבור, תמיד אפשר לעשות ניתוח קטן ולגמור את הבעיה.
מה לגבי קורטיזול, זריקת קורטיזול?
יכולה לעזור, אבל לא מומלץ, כי זריקת קורטיזול יכולה להחמיר את הקרעים של הגיד, של השריר או של הגיד. אז לפעמים זה יכול לעזור. אז עוד פעם, יש כאלה שנותנים קורטיזול בכמות קטנה ומקומית כמובן, וזה עוזר, ויש כאלה שזה לא עוזר, או שעוזר לתקופה קצרה ומפסיק לעזור. הם מטפלים בזה בדרך כלל אורתופדים של כף יד, כף יד ומרפק הולך בדרך כלל ביחד. אבל הבעיה היא לא, זה בדרך כלל גם חולף לבד.
הבנתי, ויש לי שאלה מוזרה בהמשך. אני ראיתי, זו תוכנית שפת השנויה במחלוקת, של טיפולים שנויים במחלוקת, וראיתי שעל ידי הקיצות דבורים נותנים לרפא כל מיני שיגדון, ולהרקות פרקים, וכדומה. ויצא לי 3-4 פעמים לקחת דבורה, ולתת לה להקות אותי במקום. הרגשתי קצת יותר טוב, אולי קצת יותר כאב לי מהקיצה, ולא הרגשתי את זה, אבל השאלה אם יש בזה, יכול להיות בזה סיכון, פחות מאיזה אלרגיה שאין לי כנראה?
תראה, השיטה נקראת אפיסטרפיה. אפיסטרפיה, אפי זה דבורים, טיפול על ידי עקיצות דבורים. זה חלק מהרפואה הלא קונבנציונלית. ויש הרבה אנשים שעוסקים בזה בארץ ובעולם. טוענים שזה טוב למחלות אוטואימיוניות, טוענים שזה טוב לאלרגיות מסוימות, ולפעמים זה יכול לגרום לאלרגיות, טוענים שזה טוב למחלות פרקים ושרירים. מחלות פרקים אינן דומות לטניס אלבו, שזה קרע בחלק מהסיבים של הגיד.
הבנתי.
עכשיו, ההשפעה היא השפעה מקומית, היא דומה מאוד לדיקור, דומה מאוד לדיקור סיני. אין על זה מחקרים, כלומר המחקרים על רפואה לא קונבנציונלית הם מאוד מאוד מעטים. ישנם איסוף של מקרים, שזה עוד פעם מה שדיברתי בחלק הראשון של התוכנית, על טסטימוניאל, על עדויות של אנשים. השיטה היא שיטה עתיקה, שיטה ישנה, שלחלק עוזר ולחלק לא. אז זה רק עניין של ניסוי וטעייה.
אוקיי, תודה רבה לך.
כל טוב, כל טוב. אוקיי, רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה שלנו, לא לפני שנודה לאייל פרנק ומאירה פרץ, שעורכים ומפיקים את התוכנית, לאהרון זאבי ולמאורטה, שאחראים על הדיגיטל ועל הלייף, לאיציק אהרון, תמר שלמוביץ ובני הלפרין, שאחראים על השידור, לכם המאזינים שהייתם איתי, הטלפונים שלנו, למי שרוצה לעלות לשידור בשעה השנייה, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, ובוואטסאפ אפשר לשלוח שאלות ל-054-70-103-70. פרסומות חדשות, ונחזור לכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו. ו-3FM, 104.5FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, מכל סיבה שלא תהיה. אז בואו נמשיך מאיתנו על הקו. הלו?
צהריים טובים.
צהריים מצוינים, אם יש לי הכבוד.
רינת.
כן, רינת.
יש לי שאלה.
בת כמה את רק תגידי לי?
איך? 42.
כן.
עשיתי MRI, אני סובלת מכאבי גב תחתון המון המון שנים. ב-MRI יצא שיש לי אמנגיומות בחמש חוליות מותניות, בתוך גוף החוליה.
כן, זה ממצא אמנגיומות בגוף החוליה, כן.
איך?
אמנגיומה בגופי חוליות בעמוד השדרה, זה ממצא שאנחנו מכירים אותו ורואים אותו הרבה, ובדרך כלל לא עושים איתו שום דבר.
גם כשסובלים מכאבים מאוד חזקים?
לא בטוח שהכאבים הם בגלל האמנגיומה.
וזה דבר שבאמת הוא מולד?
לפעמים הוא מולד, לפעמים הוא נוצר במשך הזמן, כלומר יש אנשים שבדרך כלל ההתחלה היא מולדת, אבל לא תמיד רואים אותה, ורק כשהחוליה גדלה או כשמתבגרים אפשר לראות את זה. עכשיו, אם זה אנחנו רואים בהרבה מאוד מקרים, שמוצאים בחמש חוליות, הם מגיעים עוד זה יותר נדיר, אני לא זוכר שראיתי.
וואו.
לא, לא, לא צריך לעשות וואו.
כן.
כי אם דבר אחד לא מסוכן ושניים לא מסוכנים, אז אין שום סיבה שחמש...
כן.
יהיו מסוכנים. מצד שני, גוף החוליה, אם זאת המנגיומה גדולה, ותופסת נפח גדול מגוף
כן,
החוליה...
כן, באל אחת היא ממש ממש גדולה.
אז אחד מהסיכונים הוא שאם יהיה אוסטאופורוזיס, ותכף אני אסביר, שהחוליה תתמוטט, שהחוליה תתכווץ.
וואו.
ואז יהיו כאבים חזקים.
כן.
עכשיו, ולכן מה שצריך לעשות עד בגיל 42, צריך לראות שברגע שהמחזור יפסיק ויתחיל גיל המעבר, אז לראות להגן נגד אוסטאופורוזיס, אז או אם אפשר לקבל הורמונים, לחשוב על לקבל הורמונים, או להיות במעקב אנדוקריני ולקבל טיפול נגד אוסטאופורוזיס, כי ככל שיש יותר סיכוי לאוסטאופורוזיס, יש יותר סיכוי לתמת של החוליה.
גם אם היא עכשיו ב-MRI, היא לא לוחצת על שום עצם?
לא, סביר שהיא לא לוחצת, ובדרך כלל זה ממצא שאנחנו קוראים לו ממצא יותר קוסמטי, המנגיומה בחוליה. המנגיומה, אני אסביר לך, זה מעין, מעין מקלעת או פלונטר של כלי דם.
כן.
וזה כלי דם שאין להם שום נזק, אין בהם שום נזק. זה משהו בדרך כלל מההתפתחות באבולוציה של החוליה. בדרך כלל. אבל לפעמים רואים את זה רק בגיל מסוים, או משום שעד אז לא עשו צילום של עמוד שדרה, או משום שזה היה קטן וגדל קצת בתוך החוליה.
אז אבל... אין מה לעשות עם זה, פרופסור.
לא כדאי לעשות שום דבר.
אוקיי, תודה רבה רבה, שבת שלום.
שבת שלום, שבת
ביי,
שלום,
ביי, תודה.
להתראות. כן, מי איתנו?
שלום, פרופסור קרוסו, שלום. נעים מדבר.
מי?
נעים לוי.
כן, כן, נעים.
אני שלחתי כבר כמה פעמים וואטסאפ. אני, יש לי בעיה ברגל ימין ובגבל תחתון. הרגל הימין היא נרדמת, רוב הזמן נרדמת, ורופא אורתופד אמר לי שיש לי דלקת בגבל תחתון. רציתי לדעת למה הרגל שלי נרדמת.
תשמע, אם יש לחץ מעמוד השדרה, יש לנו, נתחיל מההתחלה. מעמוד השדרה בכל צד יוצאים שני עצבים עיקריים שמתחברים לרצועה או לחוט חשמל אחד, לעצב אחד. עצב אחד זה עצב מוטורי שהוא אחראי לתנועה של הרגליים, והעצב האחורי הוא עצב שאחראי לתחושה. עכשיו, העצב הם מתחברים ביחד, זה נקרא שורש, ומתחברים לעצב שהוא עצב מעורב גם תחושתי וגם תנועתי, גם מוטורי וגם סנסורי. ברגע שיש דיסק או יש שינויים או יש איזה הפרעות שגורמות לכך שיש לחץ על העצב האחורי, על החלק האחורי או על השורש, יש הפרעות בתחושה שיכולות להיות או הרדמות או כאבים. זו בדרך כלל הסיבה.
יש פתרון לזה?
אם מוצאים דיסק שלוחץ, אז אפשר לעשות ניתוח ולשחרר את העצב. צריך גם לבדוק שהסיבה היא לא סיבה של כלי דם.
והוא גם נתן לי בדיקה של ה-EMG, אבל זה רק באוגוסט.
רק באוגוסט, אנחנו היום באפריל.
מה לעשות? כל פעם אני התקשרתי, אומרים אין מקום. להקדים את זה.
כן, תשמע... הבדיקה הזאת לא מרפא.
אבל הבדיקה הזו, מה היא אומרת?
הבדיקה הזאת היא בדיקה שמראה אם יש נזק לעצב. ולפעמים אנחנו לא יודעים, כשיש הרדמות של הרגל, אם זה מ-L2 ל-L3, או מ-L3 ל-L4, או מ-L4 ל-L5. איזה עצב לחוץ. ובעזרת ה-EMG אנחנו יכולים לאתר ולדעת איזה מהעצבים הם לחוצים, ולפי זה להציע לך אולי ניתוח מקומי, אפילו ניתוח זעיר פולשני, כלומר ניתוח מאוד מאוד קטן ועדין, שיכול לשחרר את הלחץ על העצב.
ואתה יכול להסביר לי איך הבדיקה הזו מתבצעת?
כן. יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת היא בשלב הראשון שמים אלקטרודה. אתה יודע מה זה אלקטרודה?
כן, אני יודע.
כן, שמים אלקטרודה אחת ברגל למטה, ואחת למעלה, ואחת, ומעבירים זרם חשמלי, ואנחנו יודעים בדיוק איזה עצבים עוברים איפה, ואנחנו בודקים את כל עצב ועצב. ואז אני יודע איפה יש את הנזק שהוא נקרא, אנחנו קוראים לזה רדיקולופתיה. כלומר, איפה יש את הנזק הזה. ויש אפשרות גם לראות את השרירים, אנחנו יכולים להכניס מחט קטנה ועדינה לתוך השריר, ולראות איזה שריר מגיב פחות, כי לפעמים יש לך, אמרתי שבכל עצב, בכל גובה, בין כל חוליה לחוליה יוצא עצב אחד מוטורי ועצב אחד תחושתי. אז לפעמים לפי העצב המוטורי אנחנו יכולים לדעת איפה יש לחץ. אבל okay. הבדיקה היא בדיקה עם זרם חשמלי.
הבדיקה היא לא קשה.
תראה, יש אנשים שרגישים מאוד לזרם, אז בוא נגיד היא לא נעימה, אבל זה לא נורא.
כמה זמן הבדיקה נמשכת?
זה תלוי, אם אתה מתנהג יפה פחות, יותר, פחות, אם אתה לא מתנהג יפה יותר, זה מאוד תלוי. אם יש לך סבלנות, אם אין לך סבלנות, אם אתה רגיש,
לא,
אם
אתה לא... אתה יכול להגיד בערך כמה?
כמה? בערך. בין רבע שעה לשלושת רבעי שעה, גג.
אוקיי, אני מודה לך מאוד.
כל טוב.
השם שלך יפה, רפאל, כמוך.
תודה רבה.
אוקיי, תודה, ביי.
תודה. כן, מי איתנו על הקו? הלו? הלו? כן, שלום.
שלום, שמי מאיר, רציתי לשאול לגבי קולסטרול גבוה.
בן כמה אתה מאיר?
59.
כן.
הרופא נתן לי כדורים סיסטימיים להורדת הקולסטרול.
כן.
והתרופה שקיבלתי זה ליטורווה.
ליטורווה, כן.
השאלה שלי, אני יודע שיש הרבה רופאים שאומרים שזה לא טוב להתחיל עם סיסטימיים. השאלה, אני רוצה לשאול אותך, מה דעתך? מה אתה חושב?
כמה הקולסטרול שלך? כמה סך הקולסטרול?
240 על 130.
מה זה 240 על 130? מה זה ה-130? זה הקולסטרול הרע?
כן.
ה-LDL הוא 130 וסך הקולסטרול 240?
כן, בדיוק.
וכמה הקולסטרול הטוב?
הטוב...
זה ה-HDL?
בסביבות 100.
ה-HDL 100? תראה, אז המאה מנטרל חלק גדול, תראה, הקולסטרול הרע שלך הוא לא נורא גבוה, אז אם כך אתה הטריגליצרידים שלך גבוהים, כמה טריגליצרידים?
אבל יש גם סיפור משפחתי, כן?
כן, אוקיי, אבל כמה הטריגליצרידים שלך?
זה אני לא זוכר.
הם צריכים להיות לדעתי, הם צריכים להיות לדעתי גבוהים, אבל אוקיי, תשמע, הליטורווה זאת תרופה טובה, אני, יש לך איזה מחלות, מחלות לב?
לא, לא. שום דבר.
תראה, אנחנו רוצים שסך הקולסטרול יהיה פחות מ-200, ואנחנו רוצים שהקולסטרול הרע, רמתו תהיה פחות מ-130 אם אתה אדם בריא, 100 אם אתה אדם עם גורמי סיכון נוספים, ופחות...
יש גורמי סיכון משפחתיים, כן.
כן, ופחות מ-70 אם אתה עם בעיות לבביות. זה השאיפה להגיע. כמה ליטורווה, כמה מיליגרם הוא נתן לך?
הוא נתן לי כאן, רק שנייה,
20 מיליגרם. בוא אני אגיד לך משהו. אם רמת הטריגליצרידים שלך גבוהה, אני הייתי עושה, אתה שמן?
לא במיוחד.
אז ככה, אם רמת הטריגליצרידים שלך גבוהה, אני הייתי עושה דיאטה דלת פחממות, כלומר לא ממש כמו, לא קיצונית, אבל מוריד את הפחממות, מוריד לחם, מוריד אורז, מוריד פסטה, מוריד סוכר, מוריד דברי מתיקה, מוריד פחממות okay. בצורה קיצונית, וחוזר על הבדיקה אחרי חודש.
כי חלק גדול... אתה חושב שאני יכול לראות שינוי כבר?
אם הבעיה היא של טריגליצרידים, כן. עכשיו, הטריגליצרידים הם מרכיב בסך הקולסטרול. עם דיאטה, עם דיאטה ושינוי תזונתי, אנחנו יכולים להוריד את רמת הטריגליצרידים.
אבל לא נתחיל כרגע את התרופה?
אני, עוד פעם, אני אומר לך מה בדרך כלל, אני לא, אני לא רופא שלך, אז אני לא יכול להמליץ. אני רק אומר, צריך לראות מה רמת הטריגליצרידים שלך. אם היא גבוהה, אז אתה יכול לנסות להוריד אותה, ובזה לשפר את כל תמונת השומנים שלך. אם היא לא גבוהה, אז להתחיל בתרופה.
הבנתי. טוב, פרופסור קרסו, תודה רבה.
כל טוב, מאיר.
ביי.
ביי, ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום, פרופסור קרסו הנכבד.
שלום וברכה.
קודם כל, אני רוצה להגיד לך שאתה אחד יחיד ומיוחד.
תודה רבה.
מבחינתי, אתה צריך לקבל פרס ישראל. דחוף.
תודה רבה. כל אחד מאיתנו אחד יחיד ומיוחד.
כן, כן. שאלה. אני בן 62, לא סובל מפרוסטטה מוגדלת, אבל נתקל סביבי בחברים, גברים, בגילי, שמתחילים לסבול מהתופעה המטרידה הזאת.
כן.
וזה מטריד אותי, כי אני מבין שזה דבר מאוד נפוץ. ורציתי כן. לשאול אם לגבי צמח מרפא דקל הנשיא, הזכרת אותו היום.
כן, זופלמטו, כן.
כן, האם יש היגיון לקחת את זה כמניעה? את הצמח
מרפא
הזה, כדי לא להגיע לסיטואציה?
זה לא ימנע להגיע לסיטואציה. זה לא ימנע. זה אולי יכול לעכב קצת, אבל למנוע זה לא ימנע. אתה יודע יידיש?
אני...
אומרים ביידיש, כולו קל ביג'י יומו. זה ביידיש עתיקה. מה אני רוצה להגיד? שכמו שזה חלק מההתבגרות, מההזדקנות, ושאנחנו, שהפרוסטטה שלנו גדלה. זה תהליך נורמלי. עכשיו, העניין הוא שאצל אחד זה גדל יותר מהר, ואצל אחד זה גדל יותר לאט, אבל ב-90% מהגברים, אחרי גיל, תראה, גיל מעבר יש גם אצל גברים, לא מדברים על זה, אבל קיים גם אצל גברים.
ברור.
וגיל המעבר הוא עוד פעם אצל גברים, גם כן בסביבות ה-60. ואז מתחילה הבעיה של השתנת לילה, כמה פעמים אתה קם בלילה להשתין?
פעם אחת, מאז ומתמיד, זה לא משהו...
מה זה מאז ומתמיד, מהצבא?
כן.
אוקיי, אז בדרך כלל אנשים בגיל 60 קמים פעם, פעמיים, וככל שמתבגרים, לפעמים זה פלוס מינוס עוד פעם, או לפעמים או יותר. עכשיו, הפרוסטטה גדלה באופן נורמלי, אז אין מה, אי אפשר למנוע את זה אם זה המהלך הטבעי. וכמו שלנשים יש ניוון של הרחם ולפעמים מיומות, אז לגברים כן. יש את הגדילה של הפרוסטטה. סופלמטו לא, כן. לא יכול לעזור, יכול לעכב, לא ימנע את התהליך הטבעי.
ברור לגמרי. אוקיי, תודה רבה.
בבקשה, תודה. בבקשה.
שבת שלום, ביי.
זהו רבותיי, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-907-2-2-103, ומי שרוצה לשלוח לנו שאלות בוואטסאפ, 054-70-103-70, 103-FM, 104.5-FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו? הלו.
הלו, שלום רפי.
שלום וברכה, מדבר.
אני מדבר אורן, אני בן 17, מרפיין.
כן.
ויש לי כזאת צלקת על היד, שקיבלתי אותה מקביעה לפני משהו כמו חצי שנה, הייתי בטיול של הצופים,
כן.
ובישלנו שם כזה מדורות עם בזנטים, ובזנט לא התנגע לי כזה ביד בעמה כזה, וזה עד עכשיו יש צלקת כזה פס אדום. אז רציתי לדעת, אולי יש לך מצות מה לעשות, איך לטשטש את זה להוריד.
תשמע, קודם כל גברים עם צלקות הם גברים סקסים.
לא, אין ספק, אבל פשוט הצלקת זה באזור של העמה, וזה אזור בעייתי, אנשים חושבים שאני אובדני וכאלה. אז
תשמע,
לא נעים.
זה נכון, זה נכון. עכשיו נדבר ברצינות. כמה זמן הצלקת? 6 חודשים, והיא אדומה עדיין?
משהו כזה, כן.
עכשיו, היא שמנה, היא יבה, או היא בשטח של האור?
לא, היא בשטח של האור.
סביר להניח שהיא תחביר עם הזמן.
יופי, יופי.
כן, סביר להניח שתחביר עם הזמן ולא יראו אותה. השאלה אם זה כמה זמן זה ייקח, אבל זה הסיכוי שהיא תחביר ותקבל את הצבע של האור הוא מאוד מאוד גדול. לכן שאלתי, כי יש צלקות שהן צלקות, אנחנו קוראים להן היפרטרופיות או קלואיד, שאלה צלקות מאוד מאוד עבות ומכוערות. ואז אפשר להוציא אותם, ויש כל מיני דברים, אפשר לנתח, וכאילו לקרות את הצלקת, ואז לשים כל מיני דברים של סיליקון על זה, ודברים נגד הצטלקויות, אבל עכשיו אחרי חודשיים לא הייתי עושה שום דבר, עכשיו אנחנו חורף, תלך עם שרוולים ארוכים, אתה יכול ללכת עם... אם אתה מתבייש, תלך עם בנדנה על היד, זה תמיד ככה קשוח נראה, ועוד שנה תלך לצבא, אז אף אחד לא, לא נורא.
אליפות.
כן, והסיכוי שזה יחביר ויהיה בצבע של האור, הוא מאוד 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 גדול.
הבנתי אותך. טוב, תודה רבה.
על הכיף הקורן. על הכיף הקורן. ביי. כן, מי איתנו? הלו?
שלום, פרופסור?
מדבר, שלום.
שלום לך, פרופסור. מדבר משה.
כן, משה. בן כמה אתה, משה?
אני 48.
כן.
כעיקרון יש לי כמה שנים כבר, מה שנקרא,
אורטיקריה בטח.
אורטיקריה, כן, כן. זה מתבטא בשלופיחות, זה פעם בא, פעם הולך.
כן.
עכשיו, מה שקרה שלפני חודש בערך קיבלתי הימוגלובין, אני לא ידעתי, בבדיקות ההימוגלובין התברר לי הימוגלובין 350.
לא, 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 אז אין הימוגלובין 350.
הימוגלובין E, 300, קרוב ל-40, כן. יש. אצלי יש. E, אני לא, יש A, יש E, אני לא יודע, אבל אני דיברתי עם רופא של, עם רופא משפחה.
אני לא יודע מה זה, מה זה E.
זהו, אני לא, יש A, יש E, הימוגלובין E.
זאת הסיבה שאנחנו לא מפרשים בדיקות מעבדה. כי א', אתה לא, גם אפילו את השם אורטיקריה, אתה לא ידעת להגיד לי.
כן, כי אני לא...
לא, 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 זהו, אבל אתה יודע, ובדיקות המעבדה שלך מעניינות אותך, אבל לא מעניינות עוד כמה מאזינים שיש לנו. אבל אני לא מכיר הימוגלובין E.
והומוגלובין גבוה.
הימוגלובין גבוה, זה...
סליחה, פרופסור, פשוט הרופא אמר לי שזה כן משפיע על ההחמרה של האלרגיה שלי, זה נכון?
לא שאני יודע, אבל אני לא, אבל זה לא, כנראה יש, אתה כנראה זה לא המוגלובין E שמשפיע על אלרגיה, זה משהו אחר.
זה כתוב בבדיקות דם.
אוקיי, בסדר גמור, אני לא יודע. אני לא
מכיר. תגיד פרופסור, איך אני יכול להוריד המוגלובין גבוה? שם קראתי, לא יודע.
המוגלובין גבוה, תראה, המוגלובין צריך להיות בין 13 לבין 13 ל-15 ל-16. אם הוא מעל זה, זה נקרא פוליציטמיה. וזה מראה שיש הרבה כדוריות אדומות. ואז צריך ללכת לרופא, כי זאת מחלה שדורשת טיפול, או הכזות דם, ואז מיורד ההמוגלובין, או טיפולים שמורידים את הכדוריות, אבל צריך להבחן למה יש המוגלובין גבוה. המוגלובין גבוה יכול להיות בגלל אנשים שהם בסטרס, בלחץ, מאשנים, זה יכול להיות, אבל זה לא המוגלובין מה ש... אתה כנראה מבטא את זה לא נכון או משהו כזה.
לא, זה פרי מגלובין. אבל נגיד שאלה, מגלובין זה עודף ברזל בדם, נכון?
עודף ברזל בדם זה רמה גבוהה של ברזל בדם, רואה את זה בבדיקת ברזל.
הכזאת דם זה כמו בדיקת דם, פשוט לעשות איזה תרומת דם, נכון, פרופסור?
בבדיקת תרומת דם זה לוקחים לך 400 סיסי של דם בתוך שקית.
זה יכול להוריד לי את
את ההמוגלובין, כן. כשיש המוגלובין גבוה, לא תרומת דם, לא תמיד משתמשים בדם, אבל תלוי מה הסיבה. אבל לפעמים הרופא שולח חולה, אם יש לו פוליציטמיה, אם יש לו הרבה כדוריות אדומות, לתרום מנת דם. אבל המוגלובין, הרמה שלו היא בין 12, פחות מ-12 זה כבר אנמיה אצל גבר. מעל 15 זה פוליציטמיה, וזה גם תלוי במספר הכדוריות האדומות. משהו בתקשורת ביני לבינך, בינך לבין הבדיקות, או בין הבדיקות לבין הרופא שלך, לא, לא תקין. אני לא יכול לעזור לך.
הבנתי, הבנתי. טוב, בסדר.
כל טוב לך, משה. חג שמח, שנה טובה, שנה יהודית טובה. אתה יודע שראש השנה פעם היה פסח. בואו נמשיך ומאיתנו על הקו. הלו.
הלו.
שלום.
שלום. מדברת יעל, אני בת 57.
כן.
ובחודשים האחרונים יש לי קיבוצי שרירים פתאומיים, לפעמים בישבן, לפעמים ברגל, במפסע או בירך.
הם מכאיבים?
זה לא נוח, בוא נגיד, זה לא כואב, אבל זה לא נוח כי אני מרגישה שהשריר ממש מקובץ חזק, במיוחד בצד שמאל. עכשיו, לרוב אני משתמשת או במשחה של וולטרן או כדורים גם כן כאלה, וזה עוזר.
זה חד צדדי או דו צדדי?
זה לפעמים, זה פעם ככה, פעם ככה. לפעמים זה דו צדדי, ורוב הפעמים זה חד צדדי, בעיקר בצד שמאל. עכשיו, הלכתי לרופא משפחה, והוא, עשיתי בדיקות, הוא דיבר על מגנזיום. אמנם הרמה אצלי בסדר, אני לא זוכרת, כי אין לי את
הרמה בדם לא אומרת שום דבר לגבי מגנזיום.
אבל הוא נתן לי בכל זאת כדורים של מגנזיום לקחת פעם ביום, בלילה לפני השינה אמרו לי, ואני עושה את זה כבר איזה שבועיים לדעתי, אבל הכאבים גם כן, זה בא והולך. זה לא משהו שאני יכולה להגיד לך, יש לי נגיד פעמיים בשבוע, יכולים להיות שבועות של כלום, ופתאום בשבוע אחד, איזה שלושה ימים, פעם כן, פעם לא. חשבתי אולי זה גם קשור למזג האוויר, אני לא יודעת.
תראי,
אבל אם יש לך עוד איזה רעיון...
יכול להיות כמה דברים, יכול להיות קודם כל מגנזיום, אבל אז זה מופיע בשתי הרגליים בדרך כלל בבת אחת ולא בצד אחד. יכול להיות מצב של חוסר בקליום, באשלגן.
אוקיי.
וזה בדרך כלל קורה אצל אנשים שהם לוקחים כדורים ללחץ דם. את לוקחת איזה שהם כדורים
ללחץ דם? לא, שום דבר, לא.
כי כדורים ללחץ דם לפעמים מכילים גם חומרים משתנים או תרופות משתנות שמוציאות גם את האשלגן.
לא, אני לא לוקחת שום כדור.
זה יכול לקרות לפעמים מחוסר של ויטמין E, שזה די נדיר שיהיה חוסר של ויטמין E, אבל זה יכול להיות.
איזה ויטמין D או E, לא שמעתי?
E.
E, אוקיי.
זה יכול להיות בגלל לחץ בעמוד השדרה. שינויים בעמוד השדרה שיכולים לגרות את העצב שנותן כאב שהוא דומה לפעמים לכאבי שרירים, להתכווצות שרירים.
אוקיי.
Okay. עכשיו, זה יותר סביר אם זה יותר בצד ימין שזאת הסיבה.
לא, זה צד שמאל בעיקר.
או צד שמאל, לא משנה איזה צד.
זה כן, בעיקר בצד שמאל, ובהרבה פעמים זה בעיקר בישבן, אבל לפעמים גם במפסעה, זה בחלק העליון של הרגל, זה לא למטה בדרך כלל, זה לא בשוק.
זה לא בשרי הסובח. כן, אז זה מתאים יותר לבעיה מעמוד השדרה.
לבעיה מעמוד... אז מה כדאי לעשות?
לגשת ולראות, לבקש שעשו לך צילום סיטי של עמוד שדרה, ולהביט בסביבות L1 עד L2 או L3, כי אלה הם האזורים... שמקרינים לישבן ולירך.
הבנתי. אז כדאי לעשות צילום של החלק הזה.
כן, סיטי של עמוד שדרה מותני L1 עד S1, ואז לראות בעיקר באזור של L1, L2, L3, שזה האזורים בעמוד השדרה שמעצבבים את הישבן ואת הירך.
הבנתי. וזה הגיוני שזה רק בצד אחד יכול
כן,
להיות
כן,
יותר?
כן, אם יש דיסק שהוא פורץ כאבים ממקור של עמוד שדרה, הם בדרך כלל חד צדדיים, לרוב הם חד צדדיים. אלא אם יש דיסק מרכזי שזה משהו אחר, אבל בדרך כלל לרוב הם חד צדדיים.
הבנתי. אוקיי, בסדר.
ואם לא, אז בכל זאת לבדוק בדיקה מטבולית, לראות עוד פעם אשלגן ומגנזיום, שקשה מאוד לבדוק אותם, כי הם חומרים תוך תאיים.
אוקיי. אז גם אשלגן, הבנתי. כן. בסדר, 100%, תודה רבה לך.
אשלגן יותר מהימן לבדוק בדם.
אשלגן יותר, אני לא יודעת אם בדקתי את זה בבדיקות האחרונות.
לא, בדרך כלל הם בודקים את זה בבדיקות האחרונות, זה נקרא קליום, או אשלגן, או...
אני אבדוק את זה, בסדר, 100%, תודה רבה לך.
כל טוב.
תודה רבה.
כן, מי איתנו, הלו?
שלום.
וברכה.
אהלן, אני יוסי, אני בן 42.
כן.
אני סובל בשנים האחרונות מפוליקוליטיס בצורה חמורה ונוראית.
פוליקוליטיס?
כן.
איפה, בפנים, בגב?
בקרקפת.
בקרקפת.
כן, בצד ימין ושמאל. בצורה ממש חמורה, הייתה תקופה שהייתי עם כדורים, וזה עזר, ואז גם עם כדורים, וזה חזר לי גם עם כדורים, אני סובל מגירודים נוראים, כאבים, טפטופי דם על הכרית.
כן, הטפטופי דם כי אתה מגרד.
כן, זה מגרד ברמות מטורפות.
יש גם לפעמים פיצעונים עם מוגלה?
כן, המון.
כן.
הייתי אצל מספר רופאים, קיבלתי שם זריקות, משחות, כדורים, זה כלום ושום דבר לצערי הרב. זה פתאום יצא לי, אין לי מושג ממה, הם גם אמרו לי שהם לא יודעים ממה, וזהו, סובל מזה בצורה הכי נוראית שיכולה להיות.
אני חושב שהדבר היחידי שיכול אולי לעזור זה שינוי תזונתי.
אוקיי, על זה לא שמעתי.
כן. כי...
כמו מה לדוגמה?
צריך לנתח טיפה את התזונה שלך, מה אתה אוכל? אתה אוכל הכל?
אני אוכל הכל מהכל.
הכל מהכל. אתה אוכל הרבה, הרבה שומנים והרבה פחמימות?
כן.
יש לך עודף משקל?
לא. ממש לא. אני ספורטאי, ו... אבל בכל זאת אני אוכל הכל מהכל.
הייתי מנסה להוציא, להוריד מהתזונה מתוגנים ופחמימות בשלב ראשון.
מתוגנים ופחמימות, אוקיי.
פחמימות באמת כמה שפחות, אבל מצד שני, אם... כלומר, כמה שפחות פחמימות. ושומן, ומתוגנים.
זה יכול להיות גם משהו שקשור לכדורים שאני נוטל, אני סובל מאפילפסיה המון שנים, אני נוטל כדורים באופן כבר עוד מעט 15 שנה, פעם כדורים.
כדורים בדרך כלל לא גורמים לפוליקוליטיס.
דפלפט וטגרטול.
כן, לא דפלפט וטגרטול, אלה תרופות ישנות וטובות.
כן, מאוד טובות.
כן, מהדור הישן והטוב. כלומר, אני לא הייתי מייחס את זה לדפלפט ולטגרטול.
לא משהו מיוחד.
אני הייתי מוריד מתוגנים ופחמימות. כשלב ראשון.
אוקיי. נלך על זה.
אוקיי.
יופי. תודה.
טוב, כל טוב לך. כל טוב, יוסי. כן, מי איתנו? הלו?
היי, שלום.
וברכה.
אני בן 47.
כן.
כתוצאה מחבלה שברתי חוליה L1 ו-D12 בגב. רשו לי בממצא שזה עלול להיות שברי דחיסה.
מה זה הייתה? אתה נפלת מגובה?
נפלתי מגובה על הישבן.
כן. אז זה שבר דחיסה, זה מאוד אופייני. אלה גם המיקומים האופייניים.
כן, רציתי לשאול לגבי, קודם כל לגבי החלמה ולגבי...
מתי זה קרה?
לפני חודש, סליחה.
תראה, יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת היא לא לעשות שום דבר. זה מה שאני מניח אתה עושה כרגע.
אלא עם מתקן על הגב, נתנו לי מעין מתקן כזה.
אפשרות שנייה היא לעשות מה שנקרא ורטברופלסטיקה, שזה... ורטברופלסטיקה זה מצב שבו אנחנו נכנסים לתוך החוליה ומזריקים לתוכה צמנט. צמנט זה, זה, זה מלט, אבל מלט רפואי, לא המלט שבונים בניינים.
כן.
ואז אפשר בצורה מבוקרת להגדיל את הנפח של החוליה. וזה בתנאי שאנחנו מוצאים שיש לחץ על העצבים.
אוקיי. וזה... אתה ממליץ על טיפול כזה?
אני לא יכול להמליץ או לא להמליץ, כי אני לא יודע מה מידת הסבל, מה אומר ה-EMG, מה אומרות הבדיקות, איך נראה ה-CT או ה-MRI, ועד כמה אתה סובל, כי זה קנה מידה.
כן, תראה, כרגע אני סובל, אבל זה סביל, זה לא משהו.
האם יש ירידה משמעותית בכאבים בשבוע האחרון, אם זה היה לפני חודש?
יש ירידה, מאז המכה יש ירידה בכאבים.
לא מאז המכה, אבל בוא נגיד, בשבוע האחרון לעומת לפני... אתה אומר זה בערך חודש.
כן, יש ירידה.
יש ירידה. אז אני הייתי ממשיך במעקב אצל האורתופד, אתה יכול, אני לא הייתי...
זה יכול להסתבך? זה משהו שיכול להסתבך? או...
בדרך כלל לא.
הבנתי.
בדרך כלל לא.
אוקיי.
פשוט אתה בשני סנטימטר או בסנטימטר נמוך ממה שהיית לפני התאונה.
באמת? זה לא ידעתי.
כן. כי החוליות הן חלק מהנפח, חלק מהגובה שלנו.
כן.
ואנשים, אחת הסיבות שאנשים מבוגרים נעשים יותר נמוכים, היא שהחוליות מתכווצות כאילו, מה זאת אומרת מתכווצות? נדחסות בגלל אוסטאופורוזיס. אז אצלך זה קרה בגלל חבלה.
הבנתי. אוקיי. ולאחר ההחלמה, אני אמור לחזור לתפקוד מלא ו...
זה בהנחה שאין לחץ על עצבים.
שאין לחץ.
אם יש לך על עצבים, אז אפשר לשחרר אותו, אפשר, יש, אבל צריך להגיד, צריך להגיד ברוך השם ולהגיד הגומל.
כן.
גם אם אתה לא דתי.
כן.
כי יש אנשים שמנפילה כזאת יכול להיות להם מצב הרבה יותר קשה. שלא, כן, לא עלינו.
שיתו, כן.
כן.
אוקיי.
טוב.
תודה, תודה.
כל טוב.
שבת שלום, ביי ביי.
שבת שלום, ומי איתנו על הקו, הלו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום לך, פרופסור.
עם מי אני מדבר?
עם מרדכי.
כן, מרדכי, בן כמה אתה?
אני בן 36.
כן.
בצפון. ככה, הבעיה היא כזאת, אני ואמא שלי חלינו בקורונה השנה.
כן.
לא באותו זמן, בהפרשים של כמה חודשים, ואני עברתי את זה מאוד קשה, הייתי מרותק ממש למיטה, הייתי המון חולשה ושיעול וחום גבוה והכל, וטעם וריח וחולשה. פשוט מאז הקורונה אנחנו הרגשנו חולשה מאוד גדולה, מאוד קשה לקום מהמיטה בבוקר. אני פשוט, באמת, אני נגיד קם ב-8-9 ולוקח לי 3-4 שעות עד שאני בכלל יוצא מהמיטה, יוצא מהסמיכה. רעידות ברגליים, כל מיני תופעות של שיעול מאוד תורדני ושמלווה בכאבי ראש.
אתה סובל ממה שנקרא פוסט-קורונה או לונג-קורונה?
לונג-קוביד כנראה.
כן.
אבל יש גם, יש כל מיני תופעות מוזרות כאלה שאף אחד לא יודע להסביר, כמובן שעברנו את כל הבדיקות האפשריות.
כמו מה?
אין בדיקה שלא עברנו.
אני מניח שחוק אנבריום לא עברת.
מה זה?
חוק אנבריום לא עברת.
מה זה אומר?
חוק אנבריום, זה חוק שמכניסים לך בריום, חומר ניגוד, סליחה, לפי הטבעת. לא עברת את זה.
לא.
נו, אתה, אתה, אתה לא, אתה אומר לי, אין בדיקה שלא עברתי. אז אני מראה לך שיש בדיקה, שכן יש בדיקות שלא עברת.
מה בעצם עושה הבדיקה הזאת?
שום דבר, לא קשורה אליך בכלל, ולא קשורה לקוביד.
אה,
אבל כשאתה אומר אין בדיקות שלא עברתי, זה נשמע גרנדיוז. אין בדיקות שקורות, שקשורות פחות או יותר על התלונות שלך, שלא עשו לך. אוקיי. זה חוש ההומור שלי ביום שישי, בשעה 2:42 דקות ו-18 שניות.
פשוט הייתי במוד רציני כזה, פתאום באת לי עם החוקן הזה.
כן.
אוקיי, סבבה, אין בעיה.
כן.
אצל אמא שלי גם מלווה כמובן במצבי רוח, והיא באמת כאילו, זה לא אותה אמא שהכרתי, באמת כל החיים לביאה וגידלה אותנו והכל, ופתאום זה נפל מהשמיים, ממש כאילו קיבוטה.
כן.
מ-100 ל-20.
מה השאלה שלך בעצם? מה לעשות?
אלא אם יש לזה פתרון, כי כל פעם שאנחנו הולכים לרופא כזה או אחר, אז זורקים עלינו ויטמינים, וזורקים עלינו לך לפסיכולוג, וזורקים עלינו לך לרופא גיל המעבר, וזורקים עלינו לך לעשות ספורט, כאילו כל אחד זורק זה ויטמין כזה, הוא כך רוץ, כך ויטמין C, כך ויטמין D, כל אחד משהו אחר, אין לי בכיוון כזה.
אתה מבין שאף אחד לא יודע, כי אנחנו לא יודעים מה אפשר לעשות ללונג קוביד, ואני אגיד לך מה הדבר היחידי שיכול לעזור לכם.
אוקיי.
זמן.
גם אם נלך בתלם הזמן, אז זה גם לא בטוח.
לא, 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 תראה, עד כמה שאנחנו יודעים, ומהניסיון שיש לנו, ברוב המקרים, הפוסט קוביד או פוסט או לונג קורונה נמשך בדרך כלל עד בדרך כלל, עוד פעם, אין חוקים ברפואה, עד שנה וחודשיים. ולאט לאט, לאט לאט הוא משתפר. ההשתפרות היא איטית. מתי זה קרה אצלך?
אצלי זה קרה, אני חליתי בקורונה לפני חודש וחצי בערך, יצאתי כבר שלילי.
אוקיי, והאימא?
ואימא שלי משהו כמו 7-8 חודשים.
כן, אוקיי, אז אני מניח שעכשיו, אצל אימא יש שיפור קל, בחודש האחרון?
שום דבר, זה עליות וירידות.
עליות וירידות.
זה לא משתפר, זה תמיד בעליות וירידות באותו קצב, כאילו...
אוקיי,
היא יכולה לבוא מבסוטית ולשחק עם הנכדים שלה וזה וזה וזה, ופתאום תוך כדי שהיא משחקת עם הילדים היא אחרי שעה היא פתאום נכבט להם כזה.
אוקיי, כי האנרגיה שלה יורדת, האנרגיה שלה יורדת.
פתאום פריצות בכי, פתאום זה, פתאום אין לי חשק, פתאום אין לי פה, היא בחיים לא הייתה כזאת.
אוקיי, בוא תשמע מרדכי, בוא נסכם את זה בקצרה. כל רופא נותן לך משהו אחר, כי אף אחד לא יודע מה לתת. בין כל הרופאים שלא יודעים מה לתת, היחידי שיכול לתת לך משהו לעשות זה אני, וזה להתאפק ולחכות שהזמן יעבור.
ובזמן זה לא ליטול שום דבר, שום תרופה, לא...
אם משהו עוזר לה שתיקח, אם היא במצב רוח לא טוב ותיקח משהו נגד דיכאון וחרדה, זה טיפה ישפר אותה, כי זה יעלה לה את הסרוטונין. אבל אין טיפול לזה, הגוף מטפל בעצמו, ולרוב מהניסיון שיש לנו, ויש לנו ניסיון, תוך שנה, בדרך כלל התסמונת חולפת. אבל עד אז, תוך שנה, אבל עד אז הבעיה היא, אין שום טיפול מתאים.
אתה יודע מה הבעיה שאתה נכנס ללופ כזה, שאתה עושה את כל הבדיקות האפשריות?
אוקיי, אבל אין שום, אם היית שואל אותי לפני חודש, הייתי אומר לך שאין טעם לעשות את כל הבדיקות, כי הן בדיקות מיותרות. כי בדרך כלל הבדיקות הן תקינות.
ואז אתה נכנס למחשבה של אולי יש לי משהו ולא מוצאים.
אוקיי, אז אני אומר לך שזה מתאים לפוסט קורונה או ללונג קורונה, וברשותך אנחנו מאוד לך נעבור, כי יש לנו עוד שני אנשים שאנחנו רוצים להעלות אותם לפני הסיום של התוכנית. כל טוב לך, והרבה בריאות וסבלנות, סבלנות.
שבת שלום לכל
המשפט. שבת שלום וחג שמח. ומי איתנו על הקו? הלו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום, צהריים טובים, פרופסור קרסו.
צהריים מצוינים, עם מי אני?
עם חן.
כן, חן, בת כמה את?
בת 55 תכף.
ומה, תכף זה בעוד שלוש דקות?
כן.
אוקיי, ומה השאלה?
השאלה היא... יש לי כבר, זאת השנה, החורף השני למעשה, שיש לי בקצות האצבעות של הידיים, לפעמים גם ברגליים כשמאוד קר, יש לי נימול.
יש גם הצבע של האצבעות משתנה לכחלחל?
כן, כן.
אוקיי, זה נקרא תופעת רנו, כן.
אוקיי.
וזה רק שקר.
כן, כשחם זה כבר בסדר.
אוקיי.
נגיד היום אני בסדר, אבל השאלה אם זה מדאיג, אם זה מסוכן.
מסוכן זה לא, תראי, כל זמן שזה לפעמים כחול ולפעמים זה חיוור, זה לבנוון. וזאת תופעה של הירידה באספקת דם לקצוות. את מעשנת?
לא, ממש לא.
זה נקרא תופעת רנו, וזה עניין של ספזם, של קיבוץ של כלי דם, ולמעשה אין הרבה מה לעשות. יש אפשרות לקבל כדורים ולקבל תרופות, אבל למזלנו, החורף אצלנו בארץ הוא חורף קצר, ואנחנו כבר באביב, אבל את צריכה לקחת בחשבון שבחורף הבא זה יחזור.
אוקיי.
ואין הרבה מה לעשות. כן, אוקיי, זה יכול להתחיל. ומה שכן, לפעמים אנחנו מציעים לאנשים בתקופה הזאת של החורף, בתקופה של קור, okay. לקחת איזה שהם כדורים, או כדורים שמרחיבים כלי דם, או כדורים שהם כמו פרולול, או דרלין, שמונע את ההתכווצות של כלי דם, או כדור כמו אוקסופורין. אוקסופורין זה כדור שמשפר את זרימת הדם, את ההידבקות שלה, לכך שכדוריות האדומות יהיו יותר אלסטיות, כן? Okay. או לקחת אספירין, אפילו יש רופאים שמציעים לפעמים, לקחת רק בתקופה שהיא התקופה הקרה.
הבנתי.
אבל כמובן, כפפות ולהשתדל להיות במקומות חמים, ולחכות שהחום יגיע.
אוקיי. אגב, גם כל חורף, מה שקורה לי, האצבעות של הידיים בעיקר, ממש מתנפחות.
כן, זה חלק מהתופעה.
אוקיי.
חלק מהתופעה.
וזה מסוכן?
תראי, זה לא מסוכן, כי היום אנחנו יודעים לטפל בזה יותר טוב, אבל בעבר זה היה גורם אפילו, בעבר הרחוק, 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 אני מדבר 40-50 שנה, זה היה גורם לנמק עם קטיעות, אבל היום אנחנו מטפלים בזה יותר טוב, וגם כן, אם זה רק בקצוות, וזה רק בתקופה של קור, ואת לא מאשנת, אז סביר להניח שזה יהיה בצורה מאוד מאוד קלה, וזה לא, אין שום סיבה שזה יחמר.
וזה בסדר גם אם אני לא אקח כדור?
כן, 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 בפירוש, אני אמרתי, אם זה במצב קשה, ורק בתקופות של קור, אפשר לתת את זה. בואי נגיד, אם היית חיה בחורף בשוויץ, או באירופה, או בגרמניה, אז הייתי מציע לך לקחת את זה. אבל אם את חיה באגן הים התיכון, אז אפשר להסתפק לשעות במקומות חמים, להיות עם כפפות, ולשתות כשאת שותה את התה חם או קפה חם, להחזיק את הכוס בין האצבעות, מה שאת עושה בין כה וכה. אוקיי?
אוקיי, תודה רבה לך.
טוב, חן, כל טוב. שבת שלום, ומי החולה, מי המאזין, סליחה, שתהיה בריא עד 120, המאזין האחרון שלנו לשעה הזאת.
דוקטור קרסו, שלום.
שלום, עם מי אני?
אתה עם אבישי.
כן, אבישי, ובן כמה אבישי?
אני בן 67 עוד מעט.
אני איתך, אבישי. דוקטובר. כן.
עכשיו, אתה יודע, כמו שאתה אומר, אני אוסף מחלות.
כן, בסדר, כולנו.
כן, אני לא מקטר.
איך אומרים? Welcome to the club, כן.
כן. עכשיו, תקשיב, אני לא יודע כמה, חצי שנה או משהו כזה, כל בוקר כשאני קם, יש לי, אני לא אקרא לזה ספזים, יש לי רעידות, בכל הגוף, בתדר נמוך יחסית.
ואתה מרגיש קור פנימי?
לא. אני מרגיש שאני צריך לשבת במיטה, אחרי שאתה יודע, אני לא יכול מיד לקום, כשאם אני קם מיד יש לי סחרחורת, או שלא בדיוק סחרחורת, אני לא נפל...
זה לא סחרחורת, זה חוסר יציבות, ככה כמו על ספינה.
בדיוק, בדיוק.
אתה לוקח כדורים ללחץ דם?
כן.
כן, אוקיי. זה יכול להיות, יכול להיות שברגע שאתה קם מהמיטה, אז הקימה גורמת לירידה קצת בלחץ הדם. ואז מופיעות כל התסמונות, ולכן אתה יושב כמה דקות, אתה יושב דקה שתיים במיטה, ואתה קם...
לא, יושב פחות מדקה.
נו, ואתה קם וזה מסתדר אחרי כמה שניות.
פחות או יותר.
כן. לא נורא. זה לא, זה קשור.
טוב, אתה אומר שזה עוד משהו עם הגיל.
כן, אבל זה יכול להיות, תראה, זה יכול להיות פונקציה של איזה כדורים, כמה כדורים אתה לוקח, בוא נגיד, אתה לוקח כמה סוגי כדורים ללחץ דם? לא, לא, לא. כמה סוגי כדורים ללחץ דם או רק סוג אחד?
אני לוקח רק, איך קוראים לכדור הזה? שכחתי, קרדילוק אולי?
לא, קרדילוק זה לא ללחץ דם. נותנים אותו גם ללחץ דם, אבל קרדילוק מוריד טיפה את הדופק שלך, וזה
לא,
נותנים
רק,
גם...
לא, אני לוקח רק ללחץ דם, רק קרדילוק. ואני לוקח רק טריטייס.
וטריטייס, לא, הטריטייס הוא ללחץ דם, הטריטייס והקרדילוק.
לא, לא טריטייס, איך קוראים להם? יואו, בואי נע, זה תרופה שנלחמתי עליה כמו משוגע.
אוקסר?
לא, אתה יודע גם
אני מנסה לחשוב על איזה תרופות מתוך ה-30 תרופות של לחץ דם צריכים להילחם.
לא, 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 זה לא ללחץ דם, זה ללב. אני כעיקרון לוקח זריקות של סטטינים, אני לוקח אספירין, אני לוקח איזה תרופה שאולי נגד לחץ דם, זה נכון, שקוראים לה ג'ר משהו.
כן.
אני לא זוכר.
אוקיי, תשמע, בוא נגיד ככה, התלונה שלך היא תלונה של, שנקראת קרוב לוודאי, אורתוסטטיק הייפוטנשן, שזה בשינויי תנוחה ירידה קצת בלחץ דם. האם כשאתה מתכופף להרים משהו מהרצפה ומתרומם, יש לך איזה חוסר יציבות למעיט שנייה?
כן.
כן, אוקיי, אז זה אותו דבר. זה תלונה של יש קצת שינויים בלחץ הדם ברגע שאתה מתכופף או ברגע שאתה קם.
אתה יודע מה, אותו דבר יש לי גם כשאני מסתכל לגובה.
כן, אתה מרים את הראש למעלה. אוקיי, מה שאתה צריך, לשתות יותר ולעשות את הכל לאט, אתה קם במיטה, תתיישב על המיטה קודם כל, תנשום כמה נשימות עמוקות, תגיד...
בוא נעשה איזה סיכום, אני לא מתים מזה.
לא מתים מזה, מתים עם זה.
אני אוהב את זה, אני אוהב את זה.
אוקיי, ידידי.
טוב, אז רק, יאללה, רק שתהיה לנו באמת שנה שמחה, אני לא אומר לך שנה טובה, כמו שאמרת.
לא, לא, אני אומר שתהיה לנו שנה שמחה גם כן, ושהמשך השנה יהיה טוב.
הלוואי.
אוקיי, כל טוב. כל טוב, כל טוב. זהו רבותיי, סיימנו. לא לפני שנודה לאייל פרנק ומאירה פרץ, שערכו והפיקו את התוכנית. לאהרון זאבי ומאור רטה, שהיו אחראים על הדיגיטל ועל הלייב. לאיציק אהרון, תמר שלומוביץ ובני אלפרין, שהיו אחראים על השידור. לכם המאזינים שהייתם איתי, אני רפי קרסו. הטלפונים שלנו כבר לא חשובים כרגע, אבל אחרינו רבקה למיכאל עם התוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. אז שבת טובה, חג פסח שמח וכשר, הרבה בשורות טובות, רמדאן כרים לשכנינו המוסלמים, ושיהיו לנו רק בשורות טובות, אמן.